חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני מייזי וולף, בערב אני השוטרת הטובה. שלג על עירי כל הלילה נח. טוב, לא על עירי ספציפית, אבל שלג בירושלים, באופרה, במטולה, בצפת ואפילו בקרמל, לראשונה זה 9 שנים. כן, כאלה אנחנו מתרגשים משלג, אפילו שלג קל ביותר, סנטימנטליים ודלים במשקעים, זר לא יבין זאת. זה לא רק בגלל שאפשר לרגע לעסוק בנושא קליל ושגרתי ולנהל סתם שיחה על מזג האוויר, לפני שנעבור לחדשות הקשות שתמיד מדבקות על דלתנו. אנחנו בעיקר מופתעים מזה שמשהו שהבטיחו לנו באמת התקיים. לפני 10 ימים לערך החלו לספר לנו על גל קור שקרב אלינו על בסיס המודלים והמפות הסינופטיות. בימים האחרונים אפילו עברנו להיכרות אישית יותר על בסיס שמות פרטיים, כשהציגו לנו את קורל שתגיע לבקר באזור. אבל אנחנו סקפטים, עוד באירופה היינו כאלה. לא מאמינים עד שלא רואים בעיניים. וכך בכל יום בו גל הקור עדיין לא התחיל, ואפילו הבליחו להם כמה ימים אביביים פה ושם, מיירו לגחך על החזאים, לצלם את השמיים הכחולים ולתהות עם זה כל הסיפור. אבל אז הטמפרטורות החלו לרדת בהדרגה עד שצנחו באזורים מסוימים אל מתחת לאפס, ויחד עם הקור המקפיא הגיע גם השלג המיוחל. גם אלו שלא חזו באזורם בפתיתים לבנים יודעו שקר בחוץ. ואגב, הלילה, מספר טל שמי, החזה יהיה אפילו קר יותר עם טמפרטורות שקרבות לאפס גם במישור החוף וגוש דן. אז נתנחם בהבטחה שקוימה, תחזית שהתגשמה. בימינו זה לא מעט. תתלבשו חם וסעו בזהירות.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. עקיבא ביגמן פרסם באתר מידע תחקיר שלו, כל השומע תצילנה שתי אוזניו. כלומר, לא כל השומע, כי יש כאלה שדווקא מרוצים, בייחוד אלו שמבצעים את הפשע הזה, כדי שכל האנטישמים בהאג ובעולם בכלל יראו כמה אנחנו יהודים יפים. ובכן, במהלך המלחמה הנוכחית נכנסו לישראל והתאזרחו בה כ-200 עזתים ועזתיות. בעיקר ילדי עזתיות שהתחתנו כאן ושבו ארצה, או שבו לעזה אחרי שהתחתנו כאן, ואחר כך חזרו וחיו את רוב חייהן בעזה. וכשפרצה המלחמה, ביקשו לשפר דיור ולעבור לישראל עם ילדיהם שנולדו בעזה, וזכו עכשיו באזרחות ישראלית עם כל ההטבות, למרות שבניגוד לחוק, אמם לא רשמה אותם כישראלים לאחר הלידה. ולא מדובר חלילה במי שסיכנו את חייהם כדי להציל יהודים בטבח השיבה באוקטובר, או להציל חטופים, כי לא היו עזתים כאלה. לא כאלה שנחלצו לעזרת העזתים מתוך איזו שאיפה הומניטרית. שני ארגוני שמאל קיצוני, כמו המוקד להגנת הפרט וגישה, אויבי ישראל מבית, ממומנים בידי מדינות זרות והאום והקרן החדשה, לחצו על המתפש, מתאם הפעולות בשטחים, ועתרו לבתי המשפט. ושם יושבים תמימים, או מתממים, או מטומטמים, כולל בעליון שיצר תקדים לפשע הזה, ומאשרים למאות עזתים להיכנס ולהתאזרח אחרי השבעה באוקטובר. ועל סמך תקדים בגץ, מכניסים ככה מאות, מאזרחים את ילדיהם, בשעה שבני משפחתם בעזה שוחטים, אונסים ורוצחים יהודים בידיים חשופות. לארגונים האלו, אמר השופט עמית, כשחייב את ישראל להכניס אספקה לעזה, בית המשפט הזה מעמיד את עצמו לרשותכם. שבק שב והוכיח שרוב הערבים הישראלים המעורבים בטרור הם ילדי עזתים שהתאזרחו. אז מה? ככה בדיוק נראית ליברליות מעוותת שמשמידה את עצמה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם מאיה זי וולף ואריאל דד.
ערב טוב, מאיה.
ערב טוב, אריה.
ממש כרגע הגיעה ידיעת ושוודיה לוקחת אותנו להג, הגישה תלונה, תביעת לשון הרע, על זה שקראנו למה שהיה פה שלג.
כן, תראה, זה גראופל, זה כזה שלג מעורב עם גשם, אנחנו לוקחים את מה שנותנים לנו, אנחנו באמת לא בררניים.
ועם זה ננצח.
ועם זה ננצח.
זה מה יש.
לא הכרתי את הסיפור.
גם אני נתקלתי בו לגמרי במקרה, זה סיפור נורא. באמת תקדים שקבעו כנראה לפני המלחמה עוד, שאם נולדו לעזתית בעזה, גם אם היא התגרשה מהבעל הישראלי שלה, והתחתנה עם עזתי אחר כך, ונולדו להם שם ילדים, והיא לא רשמה אותם כישראלים, זה עדיין תופס ומגיע להם אזרחות, ולכן בכמה נגלות, החל מנובמבר 23, מיד אחרי הטבח, התחילו להכניס בקבוצות, זה כנראה כבר למעלה מ-200, ואני לא רואה שזה נפסק.
האמת, זה באמת סיפור שנשמע, אני אעמיק בו אחר כך ברשותך, שלח לי לינק, אני אקרא. זה נשמע מוזר ותמוה, וגם מוזר שמקשים כל כך על כאלה, אתה יודע, חיילים בצהל שרוצים להתאזרח וכל מיני כאלה, ופה, לפי מה שאתה מתאר, זה נעשה בקלות ובגיבוי, תמוה. נעסוק בנושאים רבים, אבל קודם יש לנו את החדשות של השעה 5 וגם עוד איזה חסות לפניה, נכון? כך מסתמן. אז אנחנו נשמע את זה ונשוב מיד אחר כך.
כן. נשוב אליכם אחר החדשות, אל תדאגו.
עכשיו 5 בערב עם מאיה זי וולף ואריאל דד.
ואנחנו פה רק בזכות אסף נבו ואפרת קורמן, האורחים והמפיקים ואחראי על השידור סתיו קורנס. שוב ערב טוב מאיה.
זה נכון, שוב ערב טוב אריה.
נגיד שלום וערב טוב לאלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום.
שלום וברכה, ערב טוב.
מאיזו חזית אתה רוצה להתחיל?
אני בצפונית, אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה בשביל להבין מה קרה שם.
קח אותנו לשם.
תראו, בגלל העיסוק המאוד מאוד חשוב, גם בגלל המחויבות הרגישית והמוסרית בחטופים, אנחנו מפקששים את גודל השינוי שאירע בצפון. בעצם בצפון המזרח התיכון השתנה. לא פחות מזה.
אתה מדבר גם על לבנון וגם על סוריה, אני מניח.
אני אדבר גם על לבנון, גם על סוריה, גם על עיראק וגם על איראן. תראו, האיראנים בנו בדי עמל, בהשקעות עתק. מה שהמלך עבדאללה קרא, סער שי, חצי הסער השי, שהלך בין טהרן, בגדד, דמשק, לים התיכון, לביירות. הקשת הזאת שראה עבדאללה, התרסק. והיום... היום השיעי במזרח התיכון פחת פלאים. מי הבין את זה ראשון? כמובן הערבים. הטורקים והמורדים, אפשר להגיד לך לא רק הערבים, הטורקים הם לא ערבים. לא רוצה להעליב אותם. הטורקים והמורדים.
לפעמים מתנהגים ככה, כן, בסדר.
לא, לא, נכון. הטורקים והמורדים הבינו את זה, והתחילו לתקוף דרומה, והגיעו עד לדמשק, והפכו להיות לשליטי דמשק. הבינו את זה העיראקים, שהורו, אם אתם לא יודעים, בסוף נובמבר למיליציות השיעיות בעיראק להפסיק לתקוף את ישראל, וכשהאיראנים ביקשו מהם להעביר כוחות, הם אמרו להם גבול סגור, לכיוון סוריה. ונוצר מצב חדש, שבו חיזבאללה הפך להיות מיתרון לחיסרון, ארגון מבודד, אי אפשר להגיע אליו פיזית, בניגוד לעבר, צריך לטוס אליו, ואז יש מגבלה גדולה על מה שאפשר להעביר. מי שאומר היום, חיזבאללה ייבנה מחדש, פיזי, מסובך ביותר עד בלתי אפשרי. ולא רק זה, הוא גם מבודד, כי הוא צריך לחשוב מה יקרה בעוד איקס זמן, כשהסונים יאמרו, זהו, ויחברו הסונים של דמשק עם הסונים של לבנון, וילכו על הראש של חיזבאללה. אלה שונאים אותו כי הוא מדכא אותם בלבנון, ואלה שונאים אותו כי... טרח בהם במלחמת האזרחים.
זה מה צריך... שגורם להם עכשיו לאנשי חיזבאללה להורות ללוחמים שלהם להתפנות מדרום לבנון, כאילו לציית
זה מה שגורם להם להיות, זה מה שגורם להם להיות, נגיד את זה במילים ישראליות, מאוד זהירים, מאוד מאוד זהירים. תראה, אנחנו תקפנו מאז ההסכם, אני חושב 20 פעם משהו כזה, ביום הקבועה של נסראללה התחיל להעביר תקף, מעבר לזה שהוא טס מפגן רעבה מעל הלוויה, תקף בשני מקומות שונים, ואין שום תגובה מהצד השני, לא כי הם לא יכולים, יש להם עדיין מספיק רקטות, טילים, יכולים לראות. הם מבינים את חולשתם. והם יודעים שהם אם רק ייתנו תירוץ למישהו בירושלים, הוא יתנפל עליהם בכל הכוח, ואין מי שיעזור להם. הם יעמדו מבודדים.
אז מה זה אומר עלינו כרגע בסיטואציה הזאת? אנחנו עכשיו, צריכים כרגע אומר... לא לעשות שם כלום?
לא, הפוך. זה אומר שאנחנו צריכים להנחיל את המדדים שלנו להסקת האש הזאת. זה אומר, וצהל עושה את זה, אני לא בקיא בפרטים, אני לא רואה מודיעין, אבל אני קורא מה קורה בעיתון. אני קורא שתקפו באיזשהו מקום בבקתה, כי היה שם איזה מתקן, ואנשי חיזבאללה התחילו להתקרב אליו, להגיע אליו, אני לא יודע מה, וזה סיכן, או יכול לסכן את כוחותינו. אנחנו צריכים להנחיל את המדדים שלנו. זה לא מאחר, שאומרים הפסקת אש בלבנון, זה הפירוש. הפירוש הוא שאין אף איש חיזבאללה בדרום, ואנחנו ננטר איש חיזבאללה, נהרוג אותו.
וזה אומר להנחיל את המדדים שלנו גם בסוריה? כלומר, להחזיק את אותה רצועה שתפסנו, ולהגיד, זה האינטרס שלנו, כאן אנחנו נשארים?
לא, ממש לא. בסוריה אנחנו עכשיו בנקודת בחינה. עלה שלטון חדש, אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו יודעים מה מוצאו, דאש ואל-קאידה. אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו עשינו שני דברים. אחד, הרסנו את כל ההארדוור של צבא סוריה, כדי שהוא לא ישתלט עליו. ושהארגון החדש הזה שאנחנו לא יודעים מה אופיו, לא יהיה לו את היכולת הטכנית לקחת את צבא סוריה ולהפוך אותו לצבא אייסיס ואל-קאידה, כי פגענו בטנקים, פגענו במטוסים, אז זה אי אפשר לעשות. אבל האמת היא שזה חלק אחד, והחלק השני הוא ההזזה של צהל ברמת הגולן איקס קילומטרים מזרחה, ולומר, תראו, אנחנו הרחבנו את שטח ההפרדה, כי אנחנו רוצים להיות בטוחים שאף אחד לא יכול להתקרב לחלק שלנו ברמת הגולן, ליישובים שלנו וכיוצא בזה, ואנחנו נקבל החלטות בהתאם למה שיקרה בשטח. אנחנו עכשיו, הם נמצאים כאילו בבחינה, לא כאילו, הם נמצאים בבחינה, לראות לאן הם הולכים, האם זה הופך להיות לא שיעי, אבל קיצוני, או שזה הופך להיות סוני, ולא קיצוני. למה לא קיצוני? כי הם רוצים לשלוט בסוריה, ויכול להיות שהם מבינים שבשביל לשלוט בסוריה עדיף להם לא להיות במצב לוחמה עם מדינת ישראל, והם צריכים את המערב בשביל כל מיני דברים. ואם הם יגיעו לשתי המסקנות האלה, שהם לא רוצים להיות במאבק עם ישראל, ושהם רוצים להיות ביחסים טובים עם המערב, אז יכול להיות שאנחנו נראה שם ארגון אחר, נראה שם אנשים שכן חזרו בתשובה מבחינה הזאת של זנחו את תפיסת העולם של אייסיס ושל אל-קאידה. דרך אגב, מישהו הציע לי מבחן נורא טוב לדבר הזה, הוא לא אמר, תקשיבו, אפשר לרמות בהכל, ואתם יודעים, יש בתרבות המוסלמית, יש ביטוי שנקרא, שמאפשר רמאות לצורכי שרידות וכיוצא בזה. ואומרים, יש דבר אחד שאי אפשר לרמות בו. הטקסטים שאתה מלמד בבית ספר, שם אתה לא יכול לרמות. שם אתה חייב להציג את התפיסה האמיתית שלך, לתאבד את הדור. ולכן מה שצריך לעשות זה, הדבר הפשוט, לבדוק מה הם מלמדים. ואז אי אפשר לנקוט בשיטת התקיעה. אי אפשר לרמות. מה שאתה מלמד, זה מה שאתה רוצה שננחלו בני הדור הבא.
אז בואו נדבר באמת, אם אנחנו מדברים על טקסטים, אנחנו יודעים מה מלמדים בבתי הספר של החמאס, מה שלוקח אותנו דרומה, שם אהבה גדולה לישראל אין, זה גם בלשון המעטה. אנחנו, מה אנחנו רואים שם? שם גם חשבנו שחמאס מורתע או מוחלש, אבל...
למה גם? איפה אמרתי עוד שמישהו מורתע?
לא מורתע, מוחלש. שחשבנו.
אנחנו חשבנו שחיזבאללה למשל מורתע.
תראה, קודם כל, זה שמישהו עשה פעם אחת טעות לא אומר שהוא עושה פעם שנייה, זה מין טיעון לא הגיוני. אמן באפריל 73 אמר שלא תהיה מלחמה. המטה הכללי חשב שתהיה מלחמה והוציאו מיליונים, לא הייתה מלחמה. באוקטובר 73 אמן עוד פעם אמר שלא תהיה מלחמה. הוא טעה. זה שמישהו צדק לא אומר שהוא צודק הפעם, וזה שמישהו טעה פעם לא אומר שהוא טועה עכשיו. הנימוק הזה הוא לא, זה שאמרנו פעם, זה לא הוכחה לשום דבר. בוא, צריך לדון לדבר כשלגופו.
כן, אבל השאלה עכשיו היא לא אם חמאס מורתע, אלא כמה טוב הוא משחק בקלפים שיש לו.
תראה, לחמאס יש נכס אחד, בלבד, החטופים. אין לו נכס. היום החמאס אחרי מה שצהל עשה לו, הוא ארגון חלש לא כי הוא רוצה להיות חלש, אלא כי אחרי שהורגים בין שליש לחצי מהלוחמים ופוצעים עוד שליש מהם, ומשמידים את היכולת שלך לייצר נשק, ושולטים בגבול ממנו הברחת, והורגים חלק ניכר מהמפקדים שלך, לא את כולם, חלק שחשב נשארד מן הצוחים. אז זה כבר לא עניין שאם אתה רוצה או לא רוצה, אתה לא יכול. אתה היום, אם יגידו לכל אחת מחטיבות צהל, תגיע לאיזושהי נקודה בעזה, בתוך שעתיים, שם. ולא יהיה מי שיעצור אותה. תגידו לה, כך וכך נפגעים, אני מתאר לעצמי, כי הם ילחמו, הם יראו, הם ישימו מטענים. אבל אי אפשר היום, בכוח שלהם הם לא מסוגלים לעצור שום כוח צהל. כל חטיבה תהיה בשעתיים, שלוש, בכל נקודה שתגיע לה בתוך רצועת עזה. עכשיו אבל, נכנס מומנט הזמן. כי ברגע שאנחנו נלך להסדרה עם החמאס, יוצא מעזה, אז החמאס לאט לאט יבנה את כוחו. גם לו יש בעיה, אבל הוא פחות מנותק מחיזבאללה, כמה שזה נשמע מוזר. כי הוא כן יכול להתחבר לחצי האי סיני. הוא כן יכול להתחבר למצרים. המצרים לא אוהבים את חמאס, אבל הם לא ילחמו על מנת שהחמאס לא יתחמש. מה שלא נכון לגבי הסונים בסוריה, כך שבצורה קצת אירונית, היום בצורה יותר מבודד מהחמאס. ויש בלבנון יותר כוחות שיכולים לעמוד מול חיזבאללה, אם אנחנו נמשיך להתעקש ולפגוע בחיזבאללה, מאשר יש היום בעזה. ולכן חשוב מאוד מה יהיה הסידור בעזה, לקראת כן או לא הסדרה של פעימה שנייה, ולקראת מה שיהיה בתום הפעימה השנייה.
ואת זה אנחנו עוד לא יודעים ממש לנחש, אולי אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, לא בטוח שאנחנו יודעים איך להגיע לזה. יעקב עמדרור, אלוף במילואים, תודה רבה. ערב טוב.
תודה רבה גם לכם וערב טוב.
תודה רבה. פרסומת אחת ונמשיך. ועכשיו נגיד שלום לדוקטור אדי כהן, מזרחן וחוקר במרכז לאסטרטגיה רבתי לישראל, ICGS. שלום
לך. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז אנחנו ממשיכים מהנושא שדיברנו קודם עם אלוף במילואים עמדרור על החמאס. האם הנכס היחיד שיש בידיהם כרגע זה החטופים, מה יכול לגרום להם להחזיר אותם?
טוב, חמאס כעת בלחץ. הם לא ידעו שבאמת כל התעמולה, יש מחיר לתעמולה שהם עושים. הם בדרך כלל, הם משפילים אותנו, מתעללים בנו, ואנחנו מבליגים כבר מהימים של הסבבים. אני לא דווקא מדבר על החטופים. אנחנו תמיד התייחסנו אליהם בסלחנות, או מחשש, או הבלגה, לא משנה מה הסיבה. כעת הם בבעיה. כעת הם מבקשים מהקטרים ומהמצרים להתערב, כדי להכריח את ישראל לבצע את ההסכם על פי מה שסוכם.
ואנחנו אומרים להם, אנחנו ניתן לכם את האסירים, ובלבד שתבטלו את טקסי הביזוי האלה של הגופות ושל החטופים. אבל אתה מסביר לנו שזה האינטרס שלהם לבטל את הטקסים האלה, כי הם הבינו שזה עושה להם רע בעולם.
עושה להם טוב ורע, אבל יותר טוב מאשר רע. כל העולם הערבי, כל הרשתות החברתיות, כולם מדברים על חמאס, כאשר אנחנו שמנו אותם שרצחו, שהוציאו להורג את משפחת ביבס, בעולם הערבי מקבלים תחושה שהם שמרו על החטופים שלנו, הם שמרו על החטופים.
כן, אבל הזכרת את משפחת ביבס, ובאמת הייתה תחושה שגם בעולם הערבי אולי זו הייתה, זה היה קו פרשת המים, שאם לפני זה הם ניסו לשדר איזה מסר הומני בשחרור החטופים החיים, פה הקרנבל שהם עשו סביב הארונות והגופות, וכמובן המוות הברוטלי, זה כבר היה אולי יותר מדי, וגם שלא נדבר על זה שהם החזירו גופה לא נכונה, זה באמת...
זה נכון, אבל לא, אני מדבר על הנשיקה, על הנשיקה של המחבל, באה כדי לתת מענה להאשמות ברצח משפחת ביבן.
כן, יש, אומר, גם ערבים, לא נכון. יש גם ערבים ישראלים שחושבים שזה היה עוד תודה על היחס בשבי. אז בטח
אני לא מנתק, אני אומר הערבים בכל העולם, כולל בישראל, הם עשו את הפסטיבל הזה, הם אומרים, הנה, הוכחה שאנחנו לא רצחנו משפחת ביבס, הנה, תראו איזה יחד, אפילו הוא נשק לנו את הראש. זה הפסטיבל האחרון, מה שנעשה בתגובה להאשמות, כי אני אגיד לך, להרוג ילד או להרוג אישה, זה מנוגד לאסלאם, לערכי האסלאם, לנביא מוחמד, לכל מה שהאסלאם מאמין, והם בבעיה, היו בבעיה.
לכן הם מכחישים.
לנקות את עצמם. קודם כל הם מכחישים, הכחישו, וגרמו לנשיקה שתבוא, כדי שוב לנקות את עצמם. הם בכל זאת, מעניין אותם העולם הערבי, הם לא מעניין אותם העולם המערבי, תבינו, הם לא מעניין אותם מה אנחנו חושבים עליהם, לא מעניין אותם מה ארצות הברית וצרפת וגרמניה חושבים עליהם. מה שמעניין אותם זה איראן והעולם הערבי. והנה עשו את הדבר הזה, סיפור הנשיקה, כדי לחסות או כדי להסתיר או כדי לנקות את עצמם. עכשיו שאלת אותי מה צריך לעשות. אין ספק שצריך שתהיה אמירה ברורה ערבית. לא רק, גם הערבים צריכים להתייצב. טראמפ צריך להכריח אותם, להכריח את המצרים ואת הקטרים, להגיע לנוסחה, בה ישוחררו כל החטופים, כל החטופים, די עם האלף בית גימל, די עם המשחקים האלה יום
אנחנו,
יומיים.
אנחנו שמענו דיווחים שחמאס מוכן לשחרר את כולם.
כן, אז, בוודאי,
לקחת את זה,
בוודאי, לקחת רק, את זה, רק בתנאים זה, מסוימים.
בסדר, אנחנו בינתיים נקבל את התנאים שישחררו.
בינתיים נקבל את התנאים?
מה אתה רוצה שנגיד לך בראש גלי, שאחרי שישחררו, הוא צריך לעשות מה שצריך לעשות, אבל זה לא צריך להגיד את זה בראש גלי.
מי הכי מפחיד אותה מבין השלושה שהזכרת, טראמפ, הקטרים או מצרים? ממי הם הכי רועדים?
טראמפ. לדעתי טראמפ, להערכתי טראמפ. טראמפ, אני אגיד לך, הקטרים והמצרים מפחדים את טראמפ.
זהו, אז הם מפחדים ממנו בי פרוקסי.
ולא דווקא אני מדבר על הכוח הצבאי, אוקיי? זה לא דווקא... בגלל הצבא, אלא בגלל הלחץ, ובגלל כל מה שטראמפ יכול לעשות. זה, אני, במקום המנהיגים שלנו, הייתי לוקח את זה, סליחה, משחרר את החטופים שלנו, ואחר כך נדבר, כך, בלי להוסיף שום מילה.
כן, שמעתי היום את רמטכ"ל לשעבר אייזנקוט באיזה כנס, אומר שהוא היה נגד עסקת שליט, ועסקת שליט מתחילה לראות יותר ויותר כמו אלטלנה, כלומר, אומרים שאחרי שבגין עלה לשלטון, מבינים למה אלטלנה טבעה, כי אלפי אנשים קפצו עליה לפני שירו בה. פתאום לקחו טרמפ, אז עכשיו אנשים מבינים מה גרמה לנו עסקת שליט, ואומרים, אני תמיד הייתי נגד עסקת שליט, גם אם לא היו ממש נגד. יש לי רשימות ארוכות מי היה בעד. עכשיו יכול להיות שאנחנו בעוד חצי שנה או שנה או שנתיים, נבוא ונגיד, אנחנו תמיד היינו נגד העסקה הזאת, שגרמה לנו לשחרר אלפי רוצחים, ולוותר ויתורים טריטוריאליים ומדיניים.
אל תלך רחוק. גם ההתנתקות. עכשיו יש קולות שאומרים, אני הייתי גם נגד ההתנתקות, אבל הם הצביעו בעד. תראה, אלה פוליטיקאים. גם הרמטכ"ל שעבר הפך להיות פוליטיקאים, והולך עם הזרם. אני לא מתרשם מהאמירה שלו. עסקת שליט ברור שהייתה טעות, הלחץ הציבורי, והעסקה כיום גם היא לא שונה מעסקת שליט, אנחנו משחררים, אמורים לשחרר 600 מחבלים.
זה עכשיו, חכה, אנחנו עוד לא בשלב ב'. טוב, דוקטור אדי כהן, מזרחן וחוקר במרכז לאסטרטגיה רבתי לישראל, ICGS, תודה רבה לך, ערב טוב.
שמחתי מאוד, ערב טוב.
תודה.
מאיה, נאמר שלום וערב טוב, ואצלו בוקר טוב, לשגריר דני דנון, שגריר ישראל באום. שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
אנחנו מקיימים את השיחה הזאת כהקלטה מוקדמת, כי בשעה שאנחנו משדרים, אתם מקיימים במרכז האום טקס לזכרם של שירי, אריאל, כפיר, ביבס ועודד ליפשיץ. אתה יכול לספר קצת על הטקס הזה ומי השתתף בו?
כן, אנחנו ממש בערכות האחרונה לפני פתיחת הטקס, הגיעו עשרות שגרירים, בחירי אום, להביע הזדהות, להביע כאב, ואתה יודע, להראות שהמקום הזה הוא מקום אויים, תמיד אנחנו מדברים על השנאה שיש פה, אבל אני כן חשתי בשבוע האחרון שהמראות האלו כן חדרו, חדרו לא לכולם, אבל לרבים שהביאו שעת נפש מהמעשים האכזרים האלו, ואנחנו כדי לאפשר לאנשים לבוא ולהביא הזדהות, נערוך טקס זיכרון, עם תפילה, עם הדלקת נרות, זה חשוב שיזכרו, גם מכיוון שבעתיד ייתכן ואנחנו נחדש את הפעילות שלנו המלחמתית ויתחילו שוב לבקר אותנו, חשוב שיזכרו למה אנחנו נמצאים במלחמה הזאת וגם מול מי אנחנו נלחמים.
משפחת ביבס הפכה לסמל בקרב החטופים, שירי, אריאל וכפיר, אבל כבר בשבעה באוקטובר אנחנו זוכרים למרבה הצער משפחות שנרצחו, שנמחקו. מה היה עכשיו לדעתך מה שאולי שינה בקרב אנשי האום את ההשקפה?
תראי, משפחת ביבס בעיקר כפיר ואריאל נהפכו לסמל, לסמל של המלחמה, של הרוע של חמאס, ואנשים באמת התפללו בעולם ושאלו מה קורה איתם. מכל למעלה מ-1,000 חללים ולמעלה מ-250 חטופים, אנשים נתפסו בשני הילדים החמודים ואמרו מה קורה איתם, הם בחיים, הם שמעתם מהם, כמו שאנחנו התפללנו וחיכינו, גם בעולם עקבו אחר, ולכן שהחדשות הרעות הגיעו, זה נגע ברבים וטובים, ולצערנו הרב אין הרבה רגעים שבהם מזדהים איתנו, אנחנו בהחלט מעריכים זאת, וגם בשעה לראות מי מגיע ומי מתעלם. יש מי שלא מגיע ותומך בנו בשעה כזאת, הוא בעצם משתף פעולה עם חמאס, אין מילים אחרות.
מה גרם בעיקר לזעזוע? הדיווח של דובר צהל על איך הם נרצחו, או המיצג המחלי שערכו החמאס עם הארונות? מה זעזע את העולם?
זה היה רצף, אריאל. קודם כל החטיפה והסרטון שלהם ביום החטיפה. זה דבר שהוא מזעזע. לאחר מכן חוסר הידיעה, והעובדה ששוחררו נשים וילדים והם לא הגיעו. וגם, כמו שציינת, הטקס המזעזע הזה, הנתונים שאנחנו בזהירות, אתה יודע, מעבירים את המסר על הצורה שבה הם נרצחו בצורה אכזרית ביותר, ומדובר בילדים. אתה יודע, כל אחד יש לו ילדים, יש לו משפחה, הוא מסתכל על כפיר ואריאל, הוא חושב על הילדים שלו. לכן הנושא הזה הוא נמצא באמת בצורה מאוד רגשית ואישית בקרב מנהיגים רבים.
עכשיו בעידן טראמפ אתה מרגיש איזשהו שינוי מסוים באום?
יש פה עדיין כוננות ספיגה, יודעים שיהיו מהלכים שונים. השגרירה החדשה טרם הגיעה, אלי סטפניק, היא אמורה להגיע באפריל, ובאחד אנחנו מתכוונים ביחד איתה לעבור להתקפה. ארצות הברית נותן לפה תקציב גדול מאוד של מיליארדי דולרים, ואני בטוח שהממשל החדש לא בקלות ימשיך לתמוך בכל הדברים. מבחינתנו זה חדשות טובות, אנחנו רוצים את ארצות הברית פעילה, יוזמת, מובילה מעמדה של כוח.
אתה אומר מובילה מעמדה של כוח, השאלה אם זה מספיק כדי לשנות גם את דעת הקהל, מה שנקרא, את דעת האנשים שם באו.
האום לא יהפך להיות אוהד ישראל, שלא נשלה את עצמנו, אבל אם ארצות הברית תפעל בצורה, אני אקרא לזה אפילו אגרסיבית, תוכל להגיע להישגים משמעותיים, ואני מאמין שזה הכיוון. אני רואה כרגע את ההתנהלות של הנשיא טראמפ ואת האנשים שלו בנושאים אחרים, הם עובדים מהר בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. אז בהחלט יש מקום לתקווה, אבל אם את שואלת אותי אם כל סוני ישראל פה יהפכו להיות אוהדי ישראל, זה לא יקרה.
יש כאלה שברמה האישית באים אליך, פוגשים אותך במסדרון ואומרים לך, תקשיב, דני, זה עצוב, זה נורא, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי באופן פומבי להגיד את זה או להביע הזדהות?
בהחלט, זה קורה עם רבים מהשגרירים במדינות המוסלמיות, אפילו עכשיו עם המראות הקשים של משפחת ביבס, פנה אליי שגריר ואמר, זה לא, מה שאתה רואה זה לא מייצג את האסלאם, זה פגיעה בערכי האסלאם, מה שהם עושים עם הגופות, ובהחלט צריך לזכור שהם קיצונים, שלא נתמכים על ידי כל מדינות המוסלמיות, אבל לצערי הרב הדברים האלו לא נאמרים בכל רם. עדיין שזה מגיע לליגה הערבית הם מיישרים קו ההחלטות שלהם נגד ישראל. אני מקווה שנראה את השינוי בקרוב.
כן, יש בסיס גם לתקווה. אתה קורא את אילון מאסק והטבלאות שהוא מפרסם, ואומר אין שום סיבה שארצות הברית תמשיך לממן את אלה ששונאים אותנו כשהם מתנדבים לעשות את זה בחינם, אז יכול להיות שזה גם ישפיע בזירה שלנו.
בהחלט, וארצות הברית היא מדינה עשירה ונדיבה, תומכת במדינות רבות. אני בעבר בשיחות שלי עם מנהיגים בממשל, אמרתי להם, תתנו את הסיוע שאתם נותנים, לפחות שאנשים לא ילכו נגדכם בנושאים של מדיניות חוץ. אני מקווה שהפעם הם יקדמו את המהלך הזה.
השגריר דני דנון, תודה רבה. תודה רבה על מה שאתה עושה שם.
תודה רבה לכם.
תודה על השיחה הזאת.
עכשיו הפסקה לפרסומות ואנחנו חוזרים. חזרנו, אריה, בזמן ששידרנו, רקטה שוגרה מרפיח ונפלה בשטח הרצועה. אנחנו נעקוב, אם יהיו לנו עוד פרטים, אנחנו...
כן, הם אמרו שזה היה בטעות.
מישהו פשוט נשען על המתג. קרצה של פנטר, נשען אחורה, ככה. שלום גיל דיקמן.
שלום, אני לא שיגרתי היום רקטה בטעות.
לא, לא, לא חשדנו, לא חשדנו.
יש לך ליבי, כן, אנחנו יודעים, היית מקום אחר.
בתודה של כרמל גת שנרצחה בשבי והוחזרה לקבורה. אתה אמרת משהו היום שמשפחות פונות אליך ומתייעצות איך אפשר להכניס את החטוף לפעימה הבאה. קראת לזה ריאליטי אכזרי.
כן, זאת האמת. אני לא הכנתי את עצמי לרגע הזה, ובכל זאת יש בימים האחרונים מכל מיני מקומות, מכל מיני משפחות מנסים להבין איך להיכנס לפעימות הבאות. אנחנו יודעים שהרשימה של ה-33 חטופים ששייכים למה שנקרא שלב א' בעצם הולכת להיגמר, אנחנו מקווים בימים הקרובים, אבל מתכננים במקום שלב ב' שיכלול את כולם, מתכננים לפרוס את זה על פני פעימות נוספות, ככה אנחנו מבינים. רוצים להאריך את המתווה שבו אנחנו מקבלים אחת לכמה ימים או אחת לשבוע טפטופים של חטופים, והמשפחות מנסות עכשיו מכל המקומות לנסות ולהביא עדויות למי יותר צריך לחזור ומי יותר מסכן ומי המשפחה שלו במצב יותר קשה וכולי, וזה זה אירוע שאני הוא מצמרר ברמות שאני לא מצליח לתאר. זה כאילו מחזיר אותנו עשרות שנים אחורה למצב שצריך לבחור את מי להציל, במקום שאנחנו נעשה את הדבר המתבקש הברור חד משמעי, שזה פשוט להבין שכולם הומניטריים, שהמשפחות של כולם צריכות אותן בבית, ושחייבים להחזיר את כולם עכשיו.
מה אתה שומע? למה, מה האינטרס להשאיר פעימות ולא להחזיר את כולם, כשאתה מסתובב שם במסדרונות של הכנסת?
אני מבין שיש בישראל סוג של זכיחות, תחושה שעכשיו אנחנו חזקים, ובגלל שאנחנו חזקים, אז אנחנו יכולים לבקש או לדרוש מחמאס, להמשיך את המסע, להמשיך את הפסקת האש בתמורה לזה שאנחנו מקבלים חטופים, בלי שאנחנו בעצם מביאים איזה הסדר כולל שיסיים בסוף את המלחמה, וחמאס, בגלל שהוא רוצה את הפסקת האש ולא רוצה שאנחנו נשאר במצב של מלחמה, הוא יספק לנו את הדבר הזה. אבל המשמעות היא שאנחנו בעצם, הזמן הזה שעובר, שבגללו אנחנו לא מסיימים את המלחמה ולא מגיעים להסדר הכולל, הוא משאיר חטופים בשבי, ובסופו של דבר, גם אם נביא בשבוע הבא שלושה, ואחרי זה עוד שלושה, וכל אחד, אני לא נגד, אני שמח שאנחנו מקבלים חטופים, אבל בסוף אנחנו נגיע למצב שחמאס יגיד, טוב, בשביל השאר, אני רוצה לסיים את המלחמה, בסוף אנחנו נצטרך לסיים הרי את המלחמה.
אתה קורא לזה זכיחות, יכול להיות, אתה לוקח באפשרות מצב שבו יש אנשים שאומרים, המחירים הנדרשים מאיתנו מסכנים הרבה הרבה מאוד אנשים. אנחנו כל הזמן אומרים, השבק ידע, הצהל ידע להתמודד עם המחירים. לפני שבוע ראינו את האוטובוסים בתל אביב, והשבק לא ידע להתמודד עם דברים יותר פשוטים.
אני חושב שהעניין של האוטובוסים, שאני נחרדתי ממנו בדיוק כמוך וכמו כל אחד, בדיוק מראה ש... בין אם אנחנו נחזיר את כל החטופים, ובין אם אנחנו נשאיר חטופים בעזה, מול איומים אנחנו נצטרך לדעת להתמודד. ואת השינויים שאנחנו צריכים לעשות במערכות הביטחוניות, ובמערכת המדינית, ובעצם בכל מערכת ומערכת מה שבאוקטובר, נצטרך לעשות. לא עשו אותם. לא עבדו על זה. זה לא דבר שקרה, זה דבר שצריך לקרות, ואני מבין שכרגע מתעסקים במלחמה ובלתקן עוד את מה שקרה משבעה באוקטובר, ולכן עוד לא עשו את זה. בואו נסיים את האירוע של שבעה באוקטובר. יש אנשים שעדיין שבעה באוקטובר הוא בשבילם יום אחד ארוך שממשך 506-507 ימים ועד היום, ועד שאנחנו לא נסיים את הדבר הזה, אנחנו לא נוכל אפילו לשנות ולתקן את הדברים שיש לתקן. המחירים שישראל משלמת, היא משלמת אותם על ההפקרה, היא לא ההפקרה של 7 באוקטובר, היא ההפקרה של חודשים ושנים, ואפילו יותר מעשור, של האינטרסים הביטחוניים הכי פשוטים שלנו. ובזה אני חושב שארי, אפילו שאנחנו לא מסכימים על הרבה, יש לא מעט שאנחנו כן מסכימים עליו.
גיל דיקמן, אנחנו אפילו לא נספיק להמשיך לדון בסוגיה הזאת. תודה רבה לך. נמשיך פעם אחרת. תודה רבה. אמן. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלון דודי, ראש עיריית שדרות. שלום לך.
אלון.
נשמע כמה משפטים שנאמרו היום בכנסת. בוא נשמע.
שלוש שנה.
אני לא הממשלה. אני לא הממשלה.
יש לי ילדים פוסט טראומטיים.
אני לא הממשלה.
ואתה פה עושה לי דיון.
כבוד היושב
ראש.
אז מה אתה רוצה שיעשו?
מה אנחנו מבקשים? תעזבו אותנו לנפשנו. עשו פה קופינה פוליטית. שלן, ביטן, אחרים על 1,300,000,000. אתם לא מתביישים? מה אמרת לי שבוע שעבר? אתה הבטחת לי שאתה עושה דיון איתם ומביא את זה להצבעה. נכון או לא? תגיד לכולם.
בסדר, אבל זה לוקח זמן.
מה לוקח זמן?
מה אתה רוצה?
מה אתה רוצה ממנו? מה הפכת אותו?
אולי תיתן לנו, כן, בוא תיתן לנו רגע רקע של הפרקים הקודמים, למי שפספס.
זה לא מסובך, ממשלת ישראל אמרה 19 מיליארד לעוטף. ואז באה אחרי זה ממשלת ישראל אמרה, רגע, מה זה העוטף? ולכן במשך שנה וחצי עד היום מוקפאים 5 מיליארד שקל, שהיו אמורים לתת לנו מענה לפיתוח ובאמת לקדם את שדרות ואת מועצות העוטף. בדרך הייתה צריכה לצאת חוות דעת פשוטה שמגדירה את העוטף כמו שהגדירו אותה במשך 20 שנה, אבל שר הביטחון הקודם נמנע ואחרים נמנעו להוציא אותה. ואז בדרך אמרו לנו, תשמעו, גם החברים שלכם, נתיבות, אופקים ואחרים צריכים כסף, אמרו, תביאו להם. אמרו, אין, אנחנו צריכים לקחת משלכם. לקחו משלנו ולמעשה מיליארד 300 מיליון. אבל אז הם כנראה מסתבכים, הממשלה, משרד ראש הממשלה, בחוות דעת המשפטית, איך להוציא את הכסף בשבילהם, ואז הכניסו אותנו בני ערובה. אין חוק, דרך אגב אומרים את זה, לא מתביישים.
כלומר, עד שמשרד המשפטים לא ימצא פתרון, גם אתם לא מקבלים?
הם, אתם כרגע לא מקבלים. והיום שמענו עוד משהו חדש, שאמר לזכות ביטן שבקטע הזה הוא איתנו, מגלים שיש גם עוד פלט, אחרי שלקחו מתוך 5 מיליארד, 20%.
פלט, כלומר קיצוץ רוחבי בתקציבים.
כן. קיצוץ רוחבי, משהו שלא נעשה במשך 23 שנה לעולם. תשמע, ואז חבר טוב שלי, איתמר רביבו, שבתור ראש מועצה יצא בשביל אוקטובר להציל את התושבים שלו, פיזית ממש, אמר את מאשר על ליבו, ויושב ראש הוועדה אמר לו, צא החוצה. אמרנו, אנחנו כולנו נוציא, אני לא הייתי מוכן לשמוע את הדבר הזה. יש גם גבולות כמה אנחנו מוכנים לספוג. מספיק אנחנו, יש לנו את, באמת את העול הגדול הזה ואת הזכות להוביל, אתה יודע, לשקם ולפתח את, את היישובים שלנו, את הערים שלנו. הגיעו מים עד נפש, מספיק כבר, זה פשוט התעללות בנו.
אלון דודי, תגיד, זה בגלל אטימות או כי אין כסף? מה אתה מעריך?
הכל זה כבר, אתה יודע, זה מה שנקרא שחיקה, מה שנקרא חזרתם, הכל טוב, הנה אתם מסתדרים וכל זה, ואתה כבר שומע את המנגינות. זה דבר אחד. הדבר השני, זה בגלל שמנסים מה שנקרא לייצר פתרון לאחרים, עושים את זה על הגב שלנו. ודבר שלישי, אתה רואה גם את פקידי האוצר בצורה, אתה יודע, כזאת פשוטה. אתה, יש פלט, וגם הפלט עליכם.
איזה אחרים? אמרת, נותנים פתרונות לאחרים?
לא, אמרת. אמרתי שהם לא מתביישים, יושב ראש הוועדה אמר שהוא רוצה להעביר את חוק תקומה רק שהיא תהיה פתרון גם למועצות האחרות שבכלל לא קשורות לתקומה. וזה אני לא מוכן. באמת, אני, מה שנקרא, אני אמרתי לו, אני מוכן להיות הראשון שיבוא וינסה לפתור באמת גם את הבעיה של, של אחרים, כי אני באמת רוצה שיהיה הצלחה לכולנו, אבל שחררו אותנו לנפשנו, זה פשוט תופסים אותנו כמו בני ערובה.
אבל זה אומר שכיוון שהחוק עוד לא עבר ומחזיקים אתכם כבני ערובה, שלא עברו בכלל תקציבי שיקום אליכם?
לא, שיקום עבר, שיקום עבר, אבל בסוף אני אתן לך דוגמה. הרי מה זה שיקום? אני בסדרות לא בונה את העיר מחדש, אבל אני צריך לחזק את העיר, לחזק את העיר, אני צריך לפתח את הכלכלה, לחזק את העיר, אני צריך לדאוג למעונות סטודנטים, לחזק את העיר, אני אמור לבנות מרכז רפואי, לחזק את העיר, אני אמור לקדם את הפיתוח. זה מה שאנחנו רוצים. אם מישהו רוצה רק שנשתקם, זה האסון הכי גדול. אנחנו לא רוצים להחזור אחרי השביעי באוקטובר לאותו מצב, אנחנו רוצים להיות פי כמה וכמה, ואת הדבר הזה צריך לפתור אותו כבר אחת ולתמיד.
אתה אופטימי?
אין לי ברירה, אני 23 שנה, תראי, ארי אלדד בזמנו, אני זוכר שבתי רעב מול שר הביטחון בזמנו.
כן, אני זוכר שישבת ליד הגדר שם.
הוא טיפל בי שקיבלתי כאילו התקף של רעידות בגוף עקב שלא אכלתי שבוע. אז תשאלי אותו, אני אופטימי מטבעי, מאמין בארץ ישראל, בעם ישראל ובתורת ישראל, ונקווה שמה שנקרא ילכו בעקבותינו הממשלה. אבל אני אומר לך, כל זה כעין וכאפס, כי הדבר הכי הכי מרכזי זה שכל מדינת ישראל, לא משנה שמאל, לא משנה ימין, לא דתיים, חילונים, כולנו נתאחד בדבר הכי הכי חשוב. צריך להעיף אותם לכל הרוחות, צריך לשנות את כל מה שקורה לגבי עזה, צריך להבין שמה
כן, שהיה... כן, ראוי להבהיר שהפעם אתה מדבר על העזתים, לא על הממשלה.
ברור, כן. ברור.
סליחה,
ברור.
סליחה.
לא, ברור, חס ושלום. בסוף, שמה, יש לנו ויכוח עם הממשלה, יש לנו ויכוח עם גם לא משנה איזה ממשלה, כולם רוצים לעשות טוב, ובעזרת השם, מקווה שיהיה בסדר.
איך תחושת הביטחון בימים האלה?
מורכב, הנה, רק השבוע שעבר, מה שנקרא, הרימו לנו את הכוננות. הסיפור הזה של עסקת החטופים, אנחנו מבינים שזה שברירי. ודאי שברגע שזה יקרוס, אנחנו נהיה מה שנקרא בחזית.
שוב.
תודה רבה.
תהיו שוב
תודה
בחזית.
תודה רבה,
כן.
אלון דודי. תודה רבה.
תודה רבה, אלון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב. אלן ביני אשכנזי.
ערב טוב.
ערב טוב, מאיה, ערב טוב, אריה.
כתב לענייני משפט של וואלה, והיה היום משפט. אז תספר לנו מה היה בהמשפט.
אוהו, טוב, האמת היא שלא היה כל כך הרבה משפט, כי בעיקר מה שקרה כאן היום זה ש... אני חושב בערך שעה לפני המשפט, סנגורו של ראש הממשלה מעביר בקשה, שאומר, אנחנו מבקשים לטעון בדלתיים סגורות עם שר הביטחון, ועם נציג המלמ"ב, שזה הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, שכאילו אחראי על כל שמירת הסודות, וכשהגענו לאולם, בערך בתשע, בעצם הגענו לאולם, השופטים אמרו, מה קרה? מה זאת הבקשה הזאת? כבר טענתם בדלתיים סגורות, האם יש משהו חדש, אין משהו חדש, ראש הממשלה ביקש לטעון, השופטת פרידנטנמן אמרה לו, רגע, רגע, עכשיו העורך דין שלך טוען, לא אתה טוען, אחר כך הוא טען, ואז הוא אמר, אני לא משפטן, ואז היא אמרה לו, נכון, בגלל זה אמרתי לך שתיתן לא לטעון, ואתה אל תטען בעצמך, כי יש פה באמת סוגיות משפטיות. שורה תחתונה, בשעה שלוש, הגיע ראש אמן, נכנס עם איזה קלסה רב קרס, כך מסר לי מקור שראה, אני לא ראיתי את זה כמו עיניי, ואנחנו יודעים שמחר הדיון יתבטל.
כן, זה מתחילה להיות סיטואציה בלתי אפשרית, כלומר,
מתחילה?
ידוע שיש מלחמה, על פי מקורות זרים.
אריה, עזוב, זה לא מתחיל, זה ממשיך.
הפרסה, אתה אומר, נמשכת.
אבל ראש ממשלה בסיטואציה הזאת אומר להם, יש משהו שאני חייב לא להיות, ואומרים לו, תביא פתק מהרמטכ"ל, או תביא עדות מראש אמן. כלומר, הם בשום אופן לא מוכנים להאמין לראש ממשלה שאומר להם את זה, אבל ראש...
אני לא חושב שזה ככה, אז ברשותכם, אני אגיד על זה שני דברים. הדבר הראשון הוא שאני חושב שהשופטים, ופה אני חושב שזה גם הפרקליטות אומרת, יש בעיה עקרונית עם זה שנאשם במשפט פלילי, טוען שהוא לא יכול להגיע בלי להביא לנו איזשהו, כמו שאתה אומר, צטה לפתק מההורים, כי בסוף זה עדיין משפט. עכשיו, אתה אומר, הוא ראש ממשלה, בואו נתייחס לזה אחרת. זה הדבר השני שאני אחזור ויגיד את זה כל הזמן. אני חושב שבניגוד למשפטים כלליים אחרים, היה ברור שבנסיבות האלה לא צריך להתחיל עם העדות של ראש הממשלה. אני יודע שזה חריג, אני יודע שזה יוצר המון בעיות גם להגנה וגם לתביעה, אבל כמו שאתה אמרת, אריה, איננו הרואות. אנחנו באמצע מלחמה, באמצע עסקאות חטופים, זאת אמת, זאת עובדה. אי אפשר להתווכח לזה בין אם אתה מתומכיו ובין אם אתה מתנגדיו של ראש הממשלה נתניהו. זאת עובדה שאי אפשר כרגע לחלוק עליה. ולכן היה אפשר לנהל את זה בצורה אחרת. אגב, אבל גם הוא עצמו קצת תורם לחוסר האמון הזה עם ה...
לא היה משהו עם זה שהוא אמר שהוא לא יכול להגיע כי יש דיון 40 חתימות, אבל אז בכלל זה שבוע הבא, נו אז זה לא, אז איך אפשר...
הוצאת לי את המילים מהפה מאיה, כי זה בדיוק מה שאמרתי, הוא תרם גם בעצמו לחוסר האמון עם ה... באמת סליחה, הדבר הזה שפתאום התברר בגלל ציוץ של מירב בן ארי שהדיון 40 חתימות בכלל שבוע הבא, ועם הביקור הזה בחרמון שבינינו היה אפשר לוותר עליו, לכל הפחות לעשות אותו אחרי עדות, או לבוא לחצי יום עדות,
בזום, אפשר לבקר שם בזום, הכלב אכל לי את המחברת, אבל תגיד, יכול להיות שהשופטים, אם ישאלו, יתמכו היום בחוק הצרפתי? כלומר, הם יגידו, בכל זאת, ראש ממשלה אי אפשר להעמיד לדין?
תראה, אני חושב שהחוק הצרפתי הוא משטר נשיאותי, אז כאילו, אני שוב לא מבין איך במשטר פרלמנטרי אפשר לעשות את הדבר הזה, זה נשמע לי מאוד מורכב לייצר את הקונסטלציה הזאת, זה לא סתם במשטר נשיאותי, שלנשיא יש הרבה מאוד סמכויות וחסינות מוחלטת, מה שאנחנו במדינת ישראל לא נותנים, וגם במדינות אחרות, בדרך כלל שיש משטר פרלמנטרי, מה שכן הרי, ושוב אני אחזור ואצעק פה לשכני, השר לוין, שלו את המהפכה המשפטית שלו, הוא היה ממקד בכתיבת חוקה, ובין היתר היה מקדיש פרק נורמלי של איך פותחים ומעמידים, איך פותחים חקירה ומעמידים לדין מסחרי ציבור, אני חושב שכולנו היינו מודים לו, אבל הוא בחר אחרת.
אז אני אלך לצד השני, ואם לא חוק צרפתי, אולי נבצרות, אולי אי אפשר להיות ראש ממשלה ולהיות על דוכן העדים?
אי אפשר. בוא נפסיק לשחק עם הדבר הזה, מאיה, אני איתך, אי אפשר. בסדר, אני מחסר במשפט הזה מספיק שנים, ראיתי איך הוא זז, אנחנו רואים שזה לא אפשר. ראש הממשלה לא יכול להעיד שלושה ימים בשבוע כמו שאר העדים, וגם שהוא כבר בא להעיד, הוא צריך לעצור, אני חושב שבמרבית הסיבות זה גם היה מוצדק, אני... אבל להגיד את זה אחרת. האם צריך לשקול נפטרות? שוב, אני אחזור למה שאמרתי מקודם. זה בעיה מאוד גדולה שהיועצת המשפטית לממשלה ובגץ יחליטו...
יכולה להדיר חוף ממשלה. אני מבין היום ש...
בגץ.
אני מבין שהשופטים גם הגבילו אותו היום ל-14 הופעות.
כן, אבל בואו אני אומר לכם עכשיו, בבקשה, מאיה ואריה, בואו תקליטו אותי, מה שנקרא, זה יהיה הרבה...
שנייה, קורנס, אתה יכול להתחיל להקליט?
ככה על הרקורד, עכשיו.
בבקשה, אני מוכן להזמין אתכם למסעדה טובה, זה יהיה 14, בסדר?
יש לנו, ניקח לרגע הפסקה מהמשפט של נתניהו ברשותך, לנושא רחב יותר, והוא השימוש בכלי בינה מלאכותית, שחדר גם לבית המשפט. אנחנו קוראים פה ממש ביקורת של השופטת קנפי שטייניץ על שימוש ב-AI והסתמכות על פסקי דין שלא היו ולא נבראו.
כן, זה פסק דין ממש מרתק שהיא כתבה אתמול, הוא פורסם אתמול, ובעצם מדובר בעתירה לבגץ שהוגשה נגד החלטה של בית הדין השרעי, היא לא, עכשיו לא נתחיל להיכנס לכל הפרטים, אבל בסופו של דבר כותבת שם השופטת קנפי שטייניץ לאורך את הדין, זאת שהגישה את העתירה, אמרה, שימי, הפנית למקומות שלא קיימים בכלל, ואז היא סוקרת את כל השימוש של משפט ודינה מלאכותית, כי יש מלא החלטות בערכאות נמוכות שניתנו בנושא של בינה מלאכותית. אני אומר מלא, אני קצת מגזים, אבל יש כבר עשרות החלטות. לבגץ זו הפעם הראשונה
אבל ביני, תסביר לי מה ההבדל בין עורך דין שממציא מהראש שלו תקדימים שלא היו ולא נבראו, ובין בינה מלאכותית, נטפלנו אליה.
לוקח פחות זמן.
עורך דין שעושה כזה דבר יכול לחטוף הוצאות, כאילו ברצינות, כאילו יש בתי משפט...
מה זה אומר לחטוף הוצאות? רק תשתף אותם בז'רגון?
אם למשל עכשיו אני כתב טענות, סבבה, ואני מפנה למקום שלא קיים, הרי בכתב טענות אתה צריך בטיעון המשפטי להגיד בבגץ כך וכך, נקבע, טה-טה-טה-טה-טה, סבבה, ואם זה לא קיים, שופט יכול להגיד, שמע, אתה הפנית למקום שלא קיים, בתפסת לי את הזמן, 5,000 שקל הוצאות, דברים כאלה קורים, זה לא זה, היא החליטה לא לתת לה אתמול, והיא כתבה את זה, שהיא לא השיטה עליה הוצאות, למרות שהיא הפנתה להבנתי ל-30 פסקי דין, זה מה שאני זוכר שקראתי אתמול, שלא קיימים, כי זה...
אני מזל, אני פעם במבחן בהיסטוריה לא ידעתי את התשובה, אז תיארתי קרב פילים של חניבל, שלא היה ולא נברא, יכלו לקבוע לי הוצאות, לא, אף אחד לא העיז להתווכח, חשבו, בטח קרה את זה באיזה מקום. טוב.
אז אני חושבת עכשיו יש, אני יודעת שבמשרד החינוך הם עובדים מאוד על כלי בינה מלאכותית, איך להשתמש, אולי צריך גם בלימודי המשפטים להוסיף שימוש נבון בכלי.
אז איזה עורך דין שאני בקשר איתו שלח לי באמת החלטה שהוא קיבל מההוצאה לפועל, ששם גם עורכי דין מייצגים, וכתוב, החלטה זאת התקבלה על ידי כלי בינה מלאכותית. אומר לי, תקשיב.
יפה, לפחות אומרים, נגמר לנו הזמן, ביני, תודה רבה.
ביי.
תודה רבה, ביני. נגיד תודה גם לאסף נבו ואפרת קורמן, אורחים ומפיקים, אחראי על השידור, סתיו קורנס, בדיגיטל, אחיה כהן, עדן בן ארי ועומר אוקון, אחרינו קופמן, שרף והיללי. אריה, תודה רבה.
תודה רבה.
עוד ניפגש.
אנחנו עוד ניפגש השבוע, כן, להתראות.